אהלן לכל המטיילים והמטיילות, ואנחנו הפעם בפרק מיוחד של מטוסי נייר, כמובן, פודקאסט על טיולים, הרפתקאות, סיפורים ומקומות בעולם, כמו שאנחנו תמיד אומרים, אבל הפעם החלטתי לעשות איזשהו פרק שונה, קצת יותר קצר מבדרך כלל, כי אנחנו מגיעים לחופשת פסח, אז גם דבר ראשון הודעה לכל המאזינים, אנחנו נהיה בחופשה שבוע הבא, פסח, ובכל זאת, אני גם תסלחו לי במשפחה, יהיה פרק הזה גם בהמשך, אתם תדעו, רמז, זה כפריסין. אז יהיה איזשהו הפסקה קטנה עכשיו של שבוע או שבועיים בפרקים, אבל אני כבר הכנתי פה סטוק של נושאים ופרקים שרק מחכה כבר לשחרר אותו ולשלוח לכם אותו בהמשך. אז רק שתדעו, יהיה איזושהי הפסקה קצרה. ובגלל שאנחנו הולכים לדבר על פסח, אז גם רציתי קצת לתת לכם כזה עובדות מגניבות על פסח, שתוכלו ככה להרשים את המשפחה בליל הסדר. ופסח, פסח, יציאת מצרים, מצרים. איך אפשר בלי לדבר שנייה על המדינה המיוחדת אותי שהיא קרובה אלינו, שכנה שלנו וגובלת איתנו? נכון שהיה לנו קצת טקלים איתה, לא בשעים האחרונות, בהתחלה שלנו יותר נכון, אבל למעשה מאז הסכם השלום שנחתם, המצב השתפר לאט לאט, והיום גם ישראלים הולכים ומטיילים שם, במיוחד בסיני, אבל מצרים עצמה היא גדולה ומיוחדת. ואמרתי, טוב, בוא נעשה שנייה איזשהו פרק ממש קצר לנגיעה למצרים. דרך אגב, גם קראתי כמה כתבות מעניינות, אני מנוי ל-Ancient Geographic, כמו שאני יודע, קצת חנון בקטע הזה, אבל עיתון סופר מעניין ומרתק, וקראתי כמה כתבות מיוחדות על מצרים, אז החלטתי שנייה לאחד את כל הדברים ולתת לכם קצת רקע על מצרים. אז יאללה, פתיח ואנחנו מתחילים. טוב שחזרתם אלינו, ולכם ברירה, זה הכל ברצף. אז כאלה שנייה לעומק על מצרים. מצרים היא שכנתנו מדרום, מי שלא יודע, יש לה היסטוריה עשירה, מלאכה מצרית, פרעונים, פירמידות, כל הדברים האלה. לדעתי אפילו היא אולי העשירה ביותר בעולם, אם לא השנייה אחרי יוון. האימפריה המצרית התחילה אי שם לפני 5,000 שנה, והם היוו מפתח להתקדמות האנושית והטכנולוגית, עם מלא שכלולים ושיטות חדשות, ביניהם שיטות בנייה. תחשבו, הפירמידות נבנו באמצע שום מקום, אין שם אבנים, אין שם כלום, רק מדבר וחול, ובנו אותם בגובה מטורף, בלי שהיה מנועים, בלי שהיה דברים מיוחדים. הם המציאו את הנייר, נייר פירוס והיה הנייר הראשון שהומצא, ואחר כך השיטות השתכללו. הם המציאו את המגל, המגל זה כמו שר כזה שחותכים איתו צבועה, כמו חיטה, עוד משתמשים בו שתדעו, במדינות אסיה למשל, אורז ודברים כאלה קוצרים איתו, זה לא לאבד את הגרגירים. הם פיתחו שיטות חקלאיות כמו דישון, שעד היום משתמשים בהם קצת במתאר שונה ויותר טכנולוגיה, ועדיין הם פיתחו את הלוח שנה הראשון שמבוסס על השמש ומכיל 365 ימים עם 12 חודשים, ושעוני שמש למיניהם הומצאו על ידי המצרים, התבססו על אובליסק, אובליסק זה איזשהו חרוט כזה, גבוה מאוד. דוגמה לזה, יש את אנדרטת וושינגטון בוושינגטון DC, בירה של ארצות הברית, יש שם אנדרטה בסתירה המרכזית, זה אובליסק, ולפי הצל שלו, אתם מכירים שעון שמש, לפי הצל נקבעת השעה. הם אפילו היו הראשונים שהחלו להשתמש במשטרה כדי לשמור על איזשהו סדר ציבורי. ועוד איזו עובדה שהיא גם תשובה להרבה תשבצים, הנער הארוך ביותר בעולם הוא הנילוס, והוא מתחיל ממצרים וממשיך עד אי שם, עד נראה לי עד קניה, ב-5,000 פלוס קילומטרים של נער. והנילוס, אנחנו מכירים את זה מהאגדה, עם היאור, שהשליחו לשם את כל הבנים, וזה מכירים את הסיפור. אבל בואו שנייה נצלול לרגע על מה שמצרים היא כיום. אז נכון, יש בה גם הרבה מאוד דברים מיוחדים שהם הביאו לנו המצרים שהגיעו לארץ, וגם יהודים שהגיעו לארץ ממצרים, והביאו לנו את החומוס והפול והפלאפל. אבל מצרים היום היא הופכת להיות הרבה יותר מודרנית. מצרים של היום, יש בה חברות הייטק ויש בה אזור עשייה, והיא גדלה ומתפתחת בקצב מטורף. אפילו יש לה נבחרת כדורגל לא רעה עם מוחמד סלח. והבירה שלה, קהיר, היא אחת הבירות הצפופות ביותר בעולם, והיא מונה כרגע כ-20 מיליון תושבים, וזה רק התושבים הרשומים. קחו בחשבון שיש שם הרבה מאוד שכונות של עוני וסלאמס, שהתושבים בכלל לא רשומים בהם, אז זה 20 מיליון רשומים. זה אומר שבפוטנציאל יש פה, לדעתי, 25 מיליון בכיף. והקצב גדילה של העיר עצמה הוא 2 מיליון תושבים חדשים בשנה. בשנה 2 מיליון תושבים. תחשבו כאילו שתי ירושלים כל פעם מצטרפים לעיר הזאת. ואתם מבינים שהקצב הזה הוא פסיכי. וזה אומר שהתשתיות של העיר, אם אנחנו מדברים על תשתיות של כבישים ומים ופינוי השפעה ורפואה וחינוך, לא יכולות לעמוד בקצב הזה, והקצב בנייה גם לא מספיק. אז מה שהם החליטו לעשות, הם יצאו באיזושהי פעולה מאוד מאוד נועזת, אפשר להגיד, הם החליטו לבנות בירה חדשה למצרים. בירה שתהיה מתוכננת מהיסוד, ותשתיות שמותמות לכמות גדולה של אוכלוסייה, עם בניינים יותר מודרניים ויותר חדשים, עם תשתיות ועם כל מה שצריך כדי שיהיה בירה מתוכננת ונכונה. הבירה החדשה צפויה להיות עם הקמתה עם 6 מיליון תושבים, היא כבר נבנית והיא ממש כבר בשלבים יחסים קטנים, והיא נמצאת משהו כמו 40 קילומטר לקהיר היום, והיא ממש בלב המדבר. אז זה מטורף איך מקימים מאפס בלב המדבר עיר חדשה. וזה אמור גם למשוך אליו עוד תושבים ולהקטין את העומס שנוצר גם בקהיר עצמה. וכמובן זה מאפשר גם להקים עוד מפעלים ועוד תעשיות ועוד חברות הייטק, ואולי בעתיד גם יהיה איזשהו מקור לתיירות שתבוא לשם. ואם שנייה ניגע עוד פעם בהיסטוריה של מצרים, מצרים החליפה את הבירות שלה למעשה 26 פעם עד עכשיו לאורך ההיסטוריה. זאת אומרת שהחלפת עיר בירה עכשיו היא לא איזושהי משהו חריג. כל פעם כמה שהוא מנהיג מטורלל עם איזושהי אג'נדה ואמר היום אני מחליף את העיר בירה. מזל שבארץ שלנו אין כל כך הרבה ערים כדי להחליף אליהם, אבל תבינו שעד עכשיו היו במצרים 18 ערים שונות שזכו לתואר הזה. חלקם אתם מכירים כמו נגיד אלכסנדריה או גיזה, וחלקם כל מיני שורות כמו לא יודע מה היה פה לוף או כל מיני דברים כאלה, מוף סליחה, שלא מוכרות כל כך. וקהיר היא אולי הבירה עם הרצף הכי ארוך, עם כ-1,000 שנה ברצף שהיא נמצאת, אבל בקרוב מאוד זה הולך להשתנות, תשננו את השם של העיר החדשה שהוא יהיה, עדיין אין לה שם, קוראים לה הבירה המנהלתית החדשה, אין לה עדיין איזשהו שם, אז מוזמנים גם להעלות שמות משלכם ולשלוח אותם לאסיסי, נשיא מצרים. וזה רק ההתחלה, מצרים בשנים האחרונות החלה להשיב לעצמה את האוצרות שלה. לאורך ההיסטוריה כבשו את האימפריה המצרית מדינות שונות שהחליטו שמגיע להם לקחת את הפיסות היסטוריה האלה. ואנחנו מדברים כמובן על הבריטים ששלטו שם ושלטו גם בארץ, ובזזו וגנבו הרבה מאוד פיסות היסטוריה שהיום מופיעות במוזיאונים כמו המוזיאון הבריטי הגדול בלונדון, אפילו בניו יורק יש במוזיאון, מה השם שלו, מוזיאון הגדול שם פיסות היסטוריה ומקדשים של המצרים, ובין השודדי העתיקות הכי גדולים, אין מה לעשות, הנאצים, כל מקום שהם כבשו והם הגיעו לה והם פשוט בזזו ולקחו פסלים, מקדשים, הכל. והמצרים החליטו, זהו, אנחנו רוצים לדרוש את זה חזרה, כי הם מבינים למעשה את המשמעות הלאומית והמשמעות התיירותית גם שיש לדבר הזה. אז כדי להכלס את כל המוצגים האלה שהם עכשיו הולכים להביא מבחוץ, הם התחילו להקים מוזיאון חדש, לפני כ-20 שנה כבר התחילו להקים מוזיאון חדש, שאין שני לו. זה מוזיאון שהולך לרכז את כל ההיסטוריה של האימפריה המצרית במקום אחד. ואיך קוראים לו? טם 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 טם, הג'ם. זה ראשי תיבות של השם שלו, אבל זה השם הרשמי, ג'ם. ובנייתו עלתה למעלה ממיליארד דולר, הוא ממוקם משהו כמו קילומטר, קילומטר וחצי מהפירמידות של גיזה, ככה שכזה גם אפשר לשלב אותו בטיול עם הפירמידות, וזה ממש ממש נוח, כמובן שהוא מודרני, ממוזג, והוא גם עם ארכיטקטורה מאוד מיוחדת, יש לו דוגמאות של פירמידות בבנייה שלו, והגג שלו מורכב מאיזושהי תבנית מתכת שמאפשרת כניסה של אור טבעי, עם כל מיני צלליות שונות, וזה גם אתגר, כי תחשבו שחלק מהפסלים שם, למשל פסל רמסס הגדול, שזה הרמסס שאומרים שהיה במקרא, זה שעשה לנו את הצרות בפסח, הפסל שלו הוא 11 מטר, והוא נמצא במוזיאון, וזה לא שהגג משפשף לו את הקודקוד, יש לו כמה מטרים טובים עוד מעליו. אז מדובר במוזיאון עצום, עם מלא, באמת, מעל 5,000 פריטים, כי תחשבו שרק החבצים מהקבר של תותנחמון, אחד הפרעונים הכי מפורסמים, רק החבצים שלו זה 5,000 חבצים. אז תבינו כמה כמות של ידע והיסטוריה מרוכזים במקום הזה, ולכן גם לקח כל כך הרבה זמן והשקעה לבנות אותו. והתגליות המצריות הן עוד ממשיכות לקרות כתבות, הנה סתם עשיתי חיפוש קצר בגוגל, כתבות מהשנה שנתיים האחרונות, מצאו 250 מומיות חדשות בעיר המתים, מצאו איזשהו חדר חדש בפירמידה, אני חושב שזה היה פירמידה גדולה בגיזה, ומוצאים כל הזמן עוד קברים חדשים, ומגלים עוד, מאוד, עוד ועוד ועוד דברים, בזכות גם הטכנולוגיה שיש היום, שמאפשרת לעשות הדמיות מבחוץ, עם כל מיני סונרים ומערכות גילוי שמבוססות על קול או על קרניים חודרות קרקע ודברים כאלה. וזה רק מדגיש כמה יש את הצורך הזה שיהיה שהוא מוזיאון שירכז את הכל, גם עכשיו, כל מה שגילו עד עכשיו, גם דברים שיגלו בעתיד. וזה איזשהו פתח לכך ששווה, שווה, שווה, שווה לשקול לטייל במצרים. נכון, זה לא יעד שנשמע כל כך קל, אבל כן, יש הרבה מאוד תיירים שמטיילים בו. סיני זה אחלה התחלה וטבילת אש ראשונה, אבל אם אתם מגיעים בדרכים אחרות, יש באמת דרכים להגיע למצרים ולשקול אפילו לטייל בה, היא יעד שרק הולך ומתפתח בשנים הקרובות, והיא עדיין נחשבת גם יעד שהוא זול, מאוד 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 קרוב אלינו. פאקינג שכן שלנו. אחרי שבאירופה, צרפת וספרד ואיטליה, הם כולם גובלות כזה באותו אזור, או שוויץ, כולם שם אפשר לעבור אחד בין השנייה. ולנו יש את השכנות שלנו, והגיע הזמן גם לנסות לנצן אותם. יש גם את ירדן שהיא מטורפת בפני עצמה עם הסלע האדום ועם פטרה, שדרך אגב אנחנו מדברים פה על דברים שהם פילי תבל, פירמידות ופטרה הסלע האדום, פילי תבל, זה אומר שאתם תראו חלק מפילי תבל ותוכלו להגיד שראיתם חלק מהרשימה של השבעה פלאים המופלאים ביותר שקיימים בעולם שלנו. אז זהו, עד כאן על מצרים, ועכשיו אני אתן לכם כמה עובדות קטנות שתוכלו כזה להרשים אנשים על חג הפסח. אז חג הפסח מדובר בחג העתיק ביותר בהיסטוריה שלנו, שהוא מקורו כמובן מהתנך. הוא נחגג כמובן בגלל היציאה ממצרים, אבל משה, כל הסיפור הזה איתו, השם משה מופיע רק פעם אחת בכל סיפור האגדה. הפירוש פסח הוא בכלל קורבן הפסח, קורבן, ורק אחריו הגיעו הימים שבהם היה נהוג לאכול מצות ביחד עם אכילת הקורבן. אז יש פה איזשהו שילוב של קורבן הפסח ביחד עם אכילת המצות. שתי חגים שהתאחדו לחג אחד. לכל עדה גם יש את המנהגים המוזרים שלה. אם אתה עושה עם זרוע של זה או עם משהו אחר. אבל אני חושב שבאמת המנהג הכי מוזר שראיתי וחוויתי בחיי הוא המנהג של העדה הפרסית. במהלך השיר די דיינו, נהוג להצליף אחד בשני באמצעות בצל ירוק כדי להמחיש את הסבל שלנו במצרים. לא יודע מה אני חושב על הדבר הזה, זה מאוד מאוד חמוד וקצת מעלה את האדרנלין, זה מעורר, זה טוב. הסעודה האחרונה של ישו, שמופיעה כמובן בציור המפורסם של דה וינצ'י, הייתה בכלל סעודת ליל הסדר, הוא היה הרי יהודי, והיא התקיימה בירושלים, ואפילו יש חדר שאומרים ששם זה התקיים. עוד איזה אנקדוטה קטנה הזה, זה בניין שנמצא בירושלים, קוראים לו קבר דוד המלך. יש שם חדר אחד, שזה החדר שהייתה בו הסעודה האחרונה של ישו. יש בו חדר שנמצא בו קבר שטוענים שזה הקבר של דוד המלך, לא ניכנס עם זה כן או לא. ובנוסף, הוא חדר שלישי, זה מסגד. כל זה בבניין אחד, כל שלושת הדתות. מדהים, באמת. המקור, נדבר שנייה על המצות, המקור של המצות הספרדיות היה בכלל משהו אחר. זה לא היה איזשהו דיקט כזה שרוף, אלא זה היה מצה שהיא קצת יותר רכה ומתקפדת, ובסביבות המאה ה-19 הגיעו לנו המצות הקשות והאבן האלה מאזור יהדות אשכנז. ועובדה נוספת שאני גיליתי גם במהלך הטיולים שלי, מדינות סקנדינביה ושוודיה מוכרות באופן קבוע מצות כמשהו שהוא כמו קרקר שאפשר לאכול אותו עם גבינה, וגם פגשתי כמה אנשים שהם לא יהודים בעליל שאוהבים מאוד מצות כמאכל שהם אוכלים כל השנה. ואפילו הם, אני חושב שפעם אחת הם סיפרו שהם ביקשו מקרוב שורה שלהם שטס לישראל, שיביא להם כזה מלא מצות שהוא חוזר. אז תאריכו את המצות שלכם. ועובדה אחרונה, אני ביולוג, אז חייב להיכנס לעניין הזה של המכות. אוקיי, יש לנו את הדבר ויש לנו את השכין. מה שאנחנו יודעים למעשה מהסיפור המקראי, שהשכין זה היה כזה משהו שמגרד נורא באור ופצעים כאלה, והדבר שקדם לו זה היה תמותה של מלא בעלי חיים. קיימת מחלה שקוראים לדבר, נגרמת מחיידק יארסינה פסטיס, אבל היא לא קשורה לחלוטין למחלה שמתוארת בסיפור של יציאת מצרים. זאת אומרת שהמחלה, מכת דבר, לא קשורה בכלל לחיידק ולמחלה דבר שאנחנו מכירים כיום, המודרנית. מה שכן, אבל לפי הערכות ומחקרים האחרונים שהתבצעו, מעריכים שהיה מחלה שקוראים לה אנטרקס, בעצם מחיידק האנטרקס, בעברית קוראים לזה גחלת, שהיא פוגעת גם בבהמות וגם בבני אדם, ומה שקרה, היא פגעה בהתחלה בבעלי החיים וגרמה לתמותה שלהם, ואחר כך שפינו את הגופות של בעלי חיים, בני אדם נדבקו וקיבלו את השכין. כי המחלה עצמה, מה שקורה, במגע עם איזשהו בעל חיים מת או עם איזושהי גופה, החיידק חודר לאור ויוצר פצעים שהם פצעים כאלה נורא מרכיבים כאלה ושחורים, בגלל זה גם קוראים לזה גחלת, כי זה קצת נראה כמו גחלים כזה על האור, שהם מגרדים ולא נעימים. ובגלל זה יש קשר בין שתי המחלות האלה. אז זהו, אני חושב שהבאתי לכם מספיק ידע על מצרים ועל כל המכות וכל הדברים האלה על פסח. אז יש לכם הרבה מאוד דברים קצת לתת אנקדוטות ולהעביר את השעמום בסדר, כי תמיד אתה נופל ליד איזשהו דוד חופר שכל מה שואל אותך שאלות על מה חדש אצלך ומה עשית ומה זה ואיפה טיילת. וצריך איפשהו להעביר את הנושא שיחה, אז זה המצא שלי. ואת האמת שאני עכשיו רואה שהפרק גם יצא יחסית ארוך למה שציפיתי, אז אולי כן נחשיב את זה כפרק. כאילו בהתחלה אמרתי נעשה איזשהו משהו כזה קצר מאוד, נגיד שאין יותר פרקים ושאני נצא לחופשה קצרה, ועכשיו אני רואה שזה כן מספיק ארוך כדי שזה יהיה פרק. אז יאללה, נפנק אתכם, זה יהיה גם פרק. אני חושב שזה אפילו יהיה פרק 29 נראה לי. אז אנחנו ממש מתקרבים בצעדי ענק לפרק 30, וזה מאוד מרגש. והפודקאסט גם צובר תאוצה וגדל כל הזמן, אז זה גם כיף מאוד. בהזדמנות זו, אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהזנתם. לאחל לכם חג שמח, כשר ופורח ומלבל, ואם אתם יוצאים לטיולים, תהנו מלא, אם זה בארץ, אם זה בחול, שמרו על עצמכם. שתפו אותי כמובן, בא לי לשמוע קצת אם יש לכם דברים מעניינים שקורים, והכי חשוב, תהנו ותחזרו בשלום. תהנו מהמשפחתיות, תהנו מהרגעים האלה שיש לנו עכשיו ביחד, מהאווירה הזאת והמסורת. אני אישית לא בן אדם דתי, אבל אני מאוד מאוד מתחבר למסורת ולחיבוריות הזאת שיוצרת עם המשפחה. אני חושב שבלי החגים האלה ובלי המסורת היהודית, לא היינו מתקבצים ככה ויושבים ביחד מדי כמה חודשים. וזה משהו שמאוד מאוד מיוחד לנו, וקצת מאפשר לנו לשמור על ההיסטוריה שלנו ולהכיר אותה ולהבין מה היה איתנו לפני 3,000 שנה. משהו שהרבה מאוד עמים אין להם את הפריבילגיה בכלל לדעת את זה, אין להם אפילו ספר שמתעד את זה כמו שלנו יש. ועזבו שנייה עובדות ודתות או דברים כאלה. אנחנו עם מיוחד, עם תרבות מיוחדת, ועם הסדר פסח, ועם המנהגים המיוחדים שיש לנו ולכל עדה, זה חוויה מטורפת. וכמובן גם שמצה עם שוקולד זה וואו, מדהים. אולי אני אפילו עושה סקר על מצה עם שוקולד אם זה השחר או נוטלה. אני אישית חושב שמצה עם השחר לוקח בענק, אבל מישהו פעם מגדיר את זה נכון, ששוקולד השחר, רק ישראלי שגדל על שוקולד השחר, יכול לאהוב שוקולד השחר. וכמובן יש את כל העוגות מצות, והאוכל של הפסח עצמו של הסדר מדהים. אז יאללה, תהנו, תעופו על החג הזה, שמרו עצמכם. אנחנו נמצאים כמובן, מטוסי נייר, באינסטגרם ובפייסבוק, פרפרסנס פודקאסט. אם אתם אוהבים אותנו, מוזמנים לפרגן לנו בפטריון. ויאללה, נראה אתכם בפרקים הבאים. ביי בינתיים.